רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, לא ברור מה קרה לג'ינגל, אבל לא נורא, אנחנו כבר אחרי זה. אנחנו בעוד תוכנית של כי אני חייל, תוכנית שהיום אנחנו מייחדים אותה לפורשי צהל, ובעיקר לאלה מביניהם שחיידק הנדלן ככה מקנן בהם. לא מעט פורשים חושבים על השקעות בדירה בארץ, בחול, רוצים הכנסה פסיבית, כזאת שתאפשר להם רווחה כלכלית או עוד איזושהי הכנסה. וכידוע, המדינה שלנו, מדינת ישראל, מדינה קטנה, צפופה, אין הרבה קרקעות. מחירי הנדלן ככה כל הזמן נמצאים גם בעלייה וגם בשיח הציבורי. ואם נוסיף לזה את המיסים על רכישת דירה, שגם זה נושא שלא יורד מסדר היום הציבורי, אז כל זה ביחד הופך את הנושא הזה של הנדלן לנושא חם, שחשוב לדבר עליו, וגם חשוב לשמוע עליו ממישהו שבאמת עוסק בתחום וחי בתחום ובקי בניואנסים. ולכן הזמנתי לאולפן את עורכת דין דיאנה קליין, שעוסקת בתחום המקרקעין ומייצגת בתיקים בנושא הזה, כדי לשמוע ממנה. צהריים טובים, דיאנה.
צהריים טובים, הולי, כיף לי להיות פה כמו תמיד.
כיף שהצטרפת אלינו. דיאנה, כמו שאמרתי, אני ככה רוצה לדבר על שוק הנדלן, אבל דרך העיניים של פורשי צהל, פורשי צהל רבים ככה מתעניינים ברכישת דירה שהיא בדרך כלל להשקעה. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, זאת שאיפה נכונה להשקיע במקרקעין?
זו שאלה כללית וטוב להתחיל ממנה, ונעשה קצת ממנה נרד לרזולוציות הקטנות.
Okay.
כשבדרך כלל פורשי צהל או פורשים משירות המדינה, mm-hmm. האנשים, הפורשים הצעירים מגיעים, הם נמצאים הרבה פעמים בתהליך שהוא תהליך של תכנון פרישה. Okay. הם עוד לא יודעים את זה. אבל הם צריכים לשבת, וזה מה שאני מציעה לכולם לעשות mm-hmm. בשלב הזה, לעשות איזשהו זום אאוט, לשבת ולמפות את הכספים שלהם, את הנכסים שלהם,
okay.
מה יש להם כסכום חד פעמי מתוך האיוון, מה נכון להם מבחינת היעד המשפחתי או האישי שלהם. Mm-hmm. אחרי שישבנו ומפינו את זה כחלק מתהליך תכנון הפרישה, אנחנו יכולים לדעת האם יש לנו סכום פנוי להשקיע בנדלן, אם נמנף אותו כן או לא,
okay.
ומה נכון לפרט הספציפי, משם אנחנו נצא להשקעה בנכס בארץ, אולי בנכס בחול.
זהו, זאת השאלה. בוא נניח רגע אחד שיש לי סכום. שאלה אם נכון להשקיע אותו דווקא בנדלן, או אולי במשהו אחר, זאת אומרת, מהסתכלות על שוק הנדלן בארץ לאורך שנים. זאת השאלה.
אז מה שאני יכולה להגיד, ואני לא עוסקת בהשקעות, אני באה מהצד המשפטי, שכמו שלימדו אותנו בבית, לא טוב לשים את הביצים באותו סל. תמיד כדאי לפזר את ההשקעה. בכל תחום של השקעה שאנחנו מדברים עליו, תמיד השאלה היא מה האופציות, מה החלופות. אם אנחנו נלך לשוק ההון, אם אנחנו נלך לנדלן, אולי נשים חלק פה, חלק שם. זה חלק מההליך של התכנון, שבו אנחנו יודעים להפנות את הפורשים לאנשים הנכונים, אם מדובר ביועץ בתחום שוק ההון, מה עושים שם, ואם מדובר בתחום הנדלן, שזה התחום שלי, שאליי בדרך כלל מגיעים כבר כשהם מגובשים, עם סכום הכסף, ומפה יוצאים הלאה, בין אם בארץ ובין אם בחול.
ואם נניח אני כן מסתכלת על שוק הנדלן, בואי תגידי לי, מה היתרונות של להשקיע בשוק הנדלן, ואולי גם מה החסרונות? זאת אומרת, אני לא מסתכלת על שוק ההון. בתוך שוק הנדלן.
אנשים פורשי צהל במיוחד, אנחנו חיים בתוך עמנו, אנחנו יודעים שהיינו רוצים שלכל ילד תהיה דירה. הרבה אנשים, בפרט שהם סולידים בהתנהלות הכלכלית הרגילה שלהם, רוצים שיהיה להם נכס מוחשי. שוק ההון, לפחות בעבר, היום זה כבר הולך ומשתנה, נחשב כנכס שהוא פחות מוחשי, פחות אפשר לגעת בו, אולי הוא יותר מסוכן. שוב, זו תפיסה שאולי היא קצת פסיכולוגית כבר הולכת ומשתנה. לנדלן יש ביקוש תמידי. כמו שאמרנו, זה נכס מוחשי, זו השקעה סולידית, תמיד יהיה לזה ביקוש, אנחנו רואים, לא צריך להתמחות בשוק הזה כדי לראות שהמחירים תמיד נמצאים בעלייה, לאורך זמן, שוב, בלי קשר לתקופות הרגיעה. אפשרויות המינוף שלנו מול הבנקים הן מצוינות, עכשיו ספציפית אנחנו בתקופה של ריבית נמוכה. אפשרויות המינוף הן כאלה כאשר מדובר בדירה שהיא דירה שנייה, להשקעה, שזה בעיקר הקהל שלנו, של הפורשים בדרך כלל, הם מחזיקים כבר בדירה. הם כאלה שברירת המחדל של הבנק היא 50%. כמימון, אנחנו יודעים היום יועצי משכנתאות כמו שצריך להשיג המינונים הרבה,
להשיג סכומים
מימונים הרבה יותר גבוהים.
כן.
ובאפשרויות יצירתיות. כלומר, לא רק כשיעבוד הנכס הספציפי, אלא גם בדרכים אחרות. היה לי בחור צעיר שהיו לו נכסים, והצלחנו את הדירה השלישית שלו לקנות ב-100% מימון מהבנק. שוב, צריך לדעת לעבוד נכון. כמובן, כמובן, לדאוג גם לכושר ההחזר אחר כך של הלקוח. שוב, זה פחות התחום שלי.
ברור.
אני בצד המשפטי יותר.
ברור. איזה חסרונות, אבל את כן רואה, נניח, ברכישת עוד נכס?
תראי, כמו בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, וזה גם מאוד צריך להתאים לפרט הספציפי. אדם שלא מתאים לו לנהל נכס, או הוא מאוד ריכוזי ולא נותן למישהו אחר, למשל להתנהל מול סוחרים או לחברת ניהול, יהיה לו קשה. החסרונות הן בכך שבעצם אנחנו חייבים לפזר את ההשקעה, כמו שאמרתי. אם אנחנו שמים הכל בנדלן, ולאורך זמן התשואה היא בסיסית, שוב, במספר חד ספרתי יכולה להיות לאור הזמן. בשוק ההון אנחנו מדברים על סכומים גבוהים יותר. יש מיסים בנדלן. היום אנחנו מדברים על מס רכישה שאנחנו נגיע אליו, תכף שנדבר על דירות מגורים. יש מיסוי גם בשוק ההון. שוב, זה צריך לשבת, למפות ולראות לכל פרט מה יכול להתאים לו.
וצריך גם לקחת בחשבון, בואי נגיד את האמת, צריך גם לקחת בחשבון את העלויות של העורך דין.
כן, עלויות העורך דין, עורך הדין, עוד פעם, או יועץ המשכנתאות, או סוכן הנדלן, הם חלק מהמכלול של העסקה. אני יכולה להגיד לך שהאנשים האלה, שוב, בלי לדבר עליי, אבל אם אנחנו מדברים על שמי, או על יועץ משכנתאות, או על סוכן נדלן, שכולנו עובדים בשיתוף פעולה, עוד פעם, ואני יודעת לעשות את ההשקה הזו בין כולם, בסוף הם מוזילים את העלויות של העסקה ומביאים את העסקה הנכונה. כי אם השמאי בסופו של דבר יודע להזהיר אותי מפני עסקה שעלולה לא להיות ממומנת כמו שאני רוצה, או מפני בעיות פיזיות שיש בנכס ואני לא אקנה אותו, אז בסופו של דבר הוא הביא לי תוצאה טובה.
אז רגע, אני רוצה באמת להבין ממך, נניח שהחלטתי לקנות דירה להשקעה. קודם כל, את אומרת לי, יכול להיות שזה לא רק עורך דין. זאת אומרת, לפי מה שאת מתארת, זה ממש לא רק עורך דין. את אומרת, יכול להיות גם יועץ משכנתאות, יכול להיות גם שמי. מה בעצם התועלת השולית, למשל, של שמי? למה אני צריכה אותו מההתחלה? אני רואה דירת 4 חדרים, נראה לי שזה באזור קרוב לאוניברסיטה, אז נגיד יהיו לי שם סטודנטים, אני יודעת שפחות או יותר מזכירים את הדירות האלה, סתם אני אומרת, ב-3,000 שקלים, למה אני צריכה שמיים?
זו שאלה מצוינת. נושא השמאות המוקדמת נכנס יותר ויותר, כי שמיים מכסה על תחומים שאנחנו כעורכי דין לא יודעים, וזה לא המומחיות שלנו. למשל? כמו למשל, זיהוי הנכס, הדבר הבסיסי ביותר.
מה זאת אומרת?
מקרה שהיה לי לאחרונה, ויש מקרים כאלה כל הזמן, בבניין ישן בחיפה שעומד על תילו 50 שנה, הדירה המערבית והדירה המזרחית חולקות חדר שאנחנו לא רואים אותו בשום תסריט, משום שהבית לא נרשם כבית משותף.
Okay.
אני לא נכנסת לכל הרזולוציות המשפטיות, אבל בעיקרון אין שום תסריט או מפת מדידה שמזהה okay. אותם. וכשהלקוח שלי רוצה לקנות למשל את הדירה המזרחית, אני כעורך הדין אין לי את הכלים לבוא ולהגיד לו שזיהיתי את הנכס, זה גם לא המקצוע ולא התפקיד שלי. השמאי בודק את הדברים בין אם מול היתר הבנייה של העירייה, שזה הגרמושקה שאנחנו מכירים שמאושרת להיתר, מול למשל תסריט שטר החכירה, ששם רשומה הזכות הקניינית. וכשהוא רואה חוסר התאמה, וכמו במקרה שהיה לי אמיתי לגמרי, שחדר אחד רשום בתחומי הדירה האחרת, זה בהחלט בעיה. וזה רגע. בבדיקה מאוד פשוטה אנחנו יכולים לעשות בהתחלה.
עכשיו בלבלת אותי לגמרי. זאת אומרת, מה שאת אומרת לי, זה שאני נכנסת לדירה, ורואה, מטיילת בין החדרים, את אומרת, זה לא אומר כלום?
זה לא אומר שום דבר. זה אומר שאנחנו צריכים לפעול בכל המישורים ביחד. דבר ראשון, לאתר את הנכס.
תרבי קצת רק
לגוף. אחרי השלב שבו הגענו למסקנה שיש לנו את הסכום הפנוי, אנחנו פועלים, אני קוראת לזה, כמו בצבא, בשלושה מישורים.
Okay.
פעם אחת, בצד המסחרי לאתר נכס, שזה המצב okay. שתיארת, עם סוכן נדלן, עם יועץ שיווק, אולי לבד.
לא משנה, איתרתי את הנכס.
פעם שנייה, אנחנו עושים את הצד המשפטי במקביל לשמאות. עכשיו, אני לא אומרת שבכל דירת יד שנייה רגילה צריך שמיים, ממש לא.
איך אני יודעת? נכנסתי, ראיתי ארבעה חדרים. איך אני יודעת אם אני צריכה שמאי או לא?
צריכים ליווי של עורך דין. אנחנו מוציאים את המסמכים, בודקים את הזכויות. אם יש לי ספק, מבחינתי אין ספק, אני מבקשת שמאות מוקדמת. זה כמובן מאוד תלוי גם בשיעור המימון. עכשיו, אם הלקוח שלי צריך מימון מאוד גבוה מהבנק, ואני בתחושת הבטן שלי כבר, ממה שאני מכירה בנכסים האלה, אני יודעת שהבנק לא ייתן מימון, כיוון שיש בעיה רישומית, אני מזהירה אותו. אנחנו הולכים לוקחים שמאות. זה מאוד מאוד חשוב. יועץ okay. המשכנתאות, אגב, חשוב לא פחות, כי הוא יכול מאוד למקסם את המצב שלי מול הבנק.
אז זהו, גם פה אני רוצה לשאול אותך קצת על איך זה עוזר לי שאני מכניסה לתמונה יועץ משכנתאות. כי נניח שאני, תראית, אני יכולה לנהל מסע ומתן מול הבנק, באותה מידה. השאלה אם יועץ משכנתאות יודע לעשות משהו אחר, להביא איזשהו ערך מוסף אחר. בואי תסבירי לי קצת.
אוקיי, אז יועץ משכנתאות, קודם כל, זה לא מקצוע שהוא מפורמל היום. הוא לא רשום כמונו עורכות הדין, אין לו לשכה, אין לו איגוד מקצועי, זה די מקצוע שהתהווה בשנים האחרונות.
אוקיי.
במדינות אחרות מפותחות הוא קיים כבר הרבה זמן, אבל יועץ משכנתאות ככלל, מעבר לריביות שהוא יודע אם הוא טוב להשיג מול הבנק, יש עניין של תמהיל וכושר החזר, וכמו שאני יושבת עם הלקוח ועושה איתו מיפוי של המצב שלו, של המטרות שלו, כך גם יועץ משכנתאות טוב יושב ועושה את זה. כלומר, לא רק ברמת הריבית, אלא רק גם ברמת התמהיל, כי יש לנו
כל מה מיני. זה אומר תמהיל?
תמהיל יש מסלולים בתוך המשכנתא.
אוקיי.
שוב, לא ניכנס לזה, יש עניין של ריבית קבועה, ריבית משתנה.
הבנתי.
אוקיי. זה היועץ מול הבנק יודע לעשות, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה שאנחנו הישראלים מאוד אוהבים לראות, הוא יכול לחסוך במקרים שאני ראיתי, אני מדברת לא רק על משכנתא, אלא גם על מחזור משכנתא, בסכומים של עשרות אלפי עד מאות אלפי שקלים.
אוקיי.
עכשיו, זה חשוב.
נניח שאני מגיעה אלייך כעורך הדין, ואני לא יודעת, אני, אין לי מושג. אני חשבתי שאם מצאתי דירת ארבעה חדרים, כמו שאמרתי לך, ליד האוניברסיטה, ונראה לי שיהיו לי סוחרים, אני לא חושבת שאני צריכה יועץ משכנתאות, ואני לא חושבת שאני צריכה איזשהו שמאי. מתפקידי לשאול אותך, את תגידי לי איך זה עובד?
אז אני מלווה מ-day one, וככל שיקדימו להגיע אלינו עורכי הדין כן איתיו, אנחנו בעצם מלווים בכל התהליך. מה שאנחנו עושים, קודם כל אנחנו שומעים על הדירה שראית, אנחנו מבינים מה הרצונות שלך. לא תמיד, כמו שאמרתי, צריך שמאות מוקדמת.
אבל את תדעת להגיד לי.
בוודאי, בוודאי. אנחנו בודקים את הנכס ברשויות, איפה שצריך, אם זה מנהל, אם זה טאבו. אנחנו מייצרים מיד את הקשר מול הבנק, לפחות לקבל אישור עקרונים. אין צורך ביועץ משכנתאות. עובדים ישירות מול הצד האחר, שזה
את גם תגידי לי אם אני צריכה, או את ממליצה לי ללכת ליועץ משכנתאות?
בוודאי.
אוקיי.
בוודאי. אני חושבת שזה חשוב לכל מי שפונה לבנק. תראי, אם זקוקים למימון של 100 עד 200 אלף שקל בדירת השקעה של מיליון, מיליון 200, זה לאו דווקא חובה, כי יכול להיות גם שזה לא יהיה כמשכנתה שמשעבדת למעשה את הנכס, אלא יכול להיות שזה יהיה בצורה של הלוואה לכל מטרה. זה מאוד מאוד תלוי בלקוח הספציפי, אבל אני בוודאי, אני רואה את כל המכלול מלמעלה כמטריה, יודעת להפנות לאיפה שצריך,
וזה בעצם התפקיד. אני רוצה לשאול אותך על מתווך.
כן.
אפרופו עם, אז גם מתווכים זה עם.
נכון.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כדאי לי לנסות לחפש דירה לבד, לעזר במתווכים, לא לעזר במתווכים? תני לי קצת...
כמו בכל דבר, יש ויש.
אוקיי.
יש ויש. אפשר לחפש לבד, אפשר לפנות למתווך. אני כבר אגיד, גילוי נאות, אני גם קניתי וגם מכרתי את הדירה שלי הפרטית פעמיים, וגם קניתי עם מתווך.
למה?
כי מתווך שהוא טוב, יש לו ערך מוסף ענק, הוא יודע לעשות את המסע ומתן המסחרי, שאולי אני בצד הרגשי לא יודעת לעשות, ואני okay. לגמרי מאמינה בזה.
Okay.
זה המקרה האמיתי שלי. הוא יודע להביא לי את העסקה הנכונה, אם הוא למד על הצרכים שלי. אם אני רוצה משרד בבית, והוא יודע להביא את הדירה הנכונה, ולא סתם להוליך אותי בין 1,000 נכסים. הרבה מתווכים שמייצגים מוכרים, מחזיקים גם בבלעדיות בנכסים הטובים, שלאו דווקא אני אראה אותם ביד שתיים ובמקומות אחרים, וגם אם אני אראה, הם יפורסמו כנראה על ידי מתווכים. אפשר לעשות את הדרך הזו גם לבד, אני לא אומרת שלא, צריך להשקיע בזה. זה פרויקט, זה פרויקט שצריך להשקיע בו עבודת רגליים, לשבת כל יום, כל שבוע, מספר שעות על על האתרים האלה, לעשות סיבוב בין דירות, בוודאי שצריך. אפשר גם,
אפשר גם וגם.
כן.
טוב, נעשה את נחת הראשונה, נשמע את אישי ריבו, סיבת הסיבות, ואז נמשיך.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנו, גלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. יצאנו מתיבת הנוער מציאות אחרת, לפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת, משנבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם, רפתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך
כל הלילות.
רק אתה עם ישי ריבו. ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו, אנחנו עם עורך הדין דיאנה קליין, ודיברנו על באמת איך אני מחפשת דירה, ומי אני צריכה, ואת מי את כעורך הדין יודעת להביא לי. ואני רוצה לשאול אותך, מתי נכון לערב אותך? זאת אומרת, האם נכון לערב אותך כשנראה לי שיש לי משהו, כשאני ממש סגורה על זה, או שאולי לא כדאי לי להיות יותר מדי סגורה, כי אז את תגלי לי דברים ותבאסי אותי? זאת אומרת, באיזה נקודה נכון לפנות אלייך, ואני לא סתם מבלבלת לך את המוח כעורך הדין, אלא כבר יש לך say.
ברור. אני חושבת שהכי טוב, למרות שזה במרכאות בלבול בול מוח מבחינתנו, כמה שיותר מוקדם. כלומר, עכשיו למשל יש לי זוג צעיר שמערב אותי והוא כבר ראה שלוש דירות שהוא היה בטוח שהוא סוגר עליהן והן לא נסגרו, מכל מיני סיבות.
לא בגללך.
לא בגללך.
כאילו, מה זה בגללך?
לא, בין אם כי דייקתי אותם והם הבינו שהדירה הראשונה חסר בחדר, את מבינה, תוך כדי השיחה עולים דברים שהם בכלל לא משפטיים. אם הם קונים דירה והם רואים את עצמם מפה ואילך, והם בעלי שלושה ילדים עכשיו, הם לא יכולים לקנות דירה שיש בה ארבעה חדרים. אם הם רוצים חמישה, ולחשוב שאולי מתישהו יהיה חדר נוסף, אולי כן, אבל זה צריך לדייק כל לקוח. עכשיו אני אומרת, יפה שעה אחת קודם, אנחנו נבדוק את הנכס, שוב, כמובן, אם הם באמת מחליטים שהם הולכים על זה, אנחנו נבדוק את מצב הזכויות, נשלח אותם לעשות סיבוב בבנק, את זה הם כבר קיבלו, אישור עקרוני הם קיבלו, אז זה למעשה נכון לכל דירה שהם יראו, אחר כך אנחנו נעשה אישור שהוא מימון פר הנכס עצמו, ולכן יפה שעה אחת קודם, ככה אני גם מצליחה להכיר את הלקוחות, לדעת מה הדרישות שלהם, אני גם שומעת המון, כלומר, בגלל שאני בקשר עם מתווכים כל הזמן, אז תמיד אני יכולה להפנות, אם שמעתי ממתווך כזה, ופתאום אני מבינה שהדירה תפורה למידותיו של הלקוח שכבר יש לי, אז יש פה מצב שתצא עסקה.
אפילו אחרת. אז את אומרת בעצם שהשיח הזה הוא שיח שיכול להיות קריטי גם לעצם ההחלטה על הדירה שאני...
ממש, ממש. וזה שיח שהוא בכלל לא משפטי, כלומר, זה חלק מאוד גדול בעבודה שלי שאני אוהבת, כי בעצם לומדים על האיש, לומדים על הצרכים שלו, מה נכון לו. הרבה פעמים הוא בא עם כל מיני שאיפות, ואת יודעת, מה שמפמפמים לנו בבית, ואנחנו שומעים, ולאט לאט הוא מבין שאולי הצרכים שלו הם אחרים, אולי נכון לקנות דירה בכלל לא בעיר שלו, כי הרבה אנשים באים אליי, למשל אני חיפאית, ומבקשים דירה רק בחיפה. אז אנחנו לומדים תוך כדי, ואחר כך כל הנושא של החוזה נהיה הרבה יותר פשוט, כי גם אני יודעת מה האפשרויות שלו, מה התזרים שלו, מה המצב שלו בבנק, איך הוא יכול לשלם, האם הוא כבר מחר או קנה דירה אחרת כדי להתגלגל איתה הלאה. מהשיח הזה בעצם אני מקבלת את כל המידע, ולכן יפה שעה אחת קודם. וחוץ מזה אני אומרת, מה אכפת לכם? תגיעו, מקסימום. לא תצא עסקה, ואתם רק תהיו מדויקים יותר.
אני מניחה שאנשים חוששים ממצב שבו הם שואלים, 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 צריכים לשלם לעורך דין, ואז בסוף גם לא יוצאת מזה עסקה. אז אני מניחה שמזה החשש בדרך כלל.
אני לא יודעת אם זה, שוב, אם זה חשש נכון. הערך שעוד פעם, אם אני יכולה להעיד על עצמי שאני יכולה לתת, הוא ערך שהוא הרבה מעבר לתשלום עבור שעה או שעתיים ייעוץ. כמובן שעיקר שכר הטרחה משולם בחתימה, בוודאי לא בשעה שעתיים, הרבה פעמים גם אנחנו לא מחייבים על זה. השאלה, שוב, תלוי בלקוח, תלוי ברמת הבשלות שלו. אם מגיע מישהו עם דרישה עקרונית לדירה ואין לו שום דבר על הפרק, אין לי מה להתחיל איתו באיזשהו תהליך, עד שהוא לא יעשה את הסיבוב שלו עם עצמו ויתבשל קצת. חשוב לי להגיד משהו לגבי העלויות של כל היועצים פה בתהליך הזה. הרבה אנשים רואים בזה כחזות הכל, ואנחנו צריכים להבין שהולכים פה לעסקה מורכבת, היא הולכת ונהיית מורכבת מבחינת המיסוי, ההשלכות המשפחתיות שלה, המשפטיות שלה, עסקה לאורך זמן, אז לאו דווקא לפי שכר טרחת עורך הדין או השמאי אנחנו נכריע בה. להפך, זה אנשים שבאים להקל ולמקסם את העסקה, וכך צריך לראות את זה. Okay. אם יועץ המשכנתאות יודע לחסוך לי 100 או 200 אלף שקל במשכנתה לאורך זמן, אז שכר הטרחה שלו הוא מבחינתי בטל ב-60.
כמה זמן לוקח כל התהליך הזה? כי אני לפעמים בתחושה בוא נניח שמצאתי דירה שהיא בול מה שאני רוצה. ועכשיו כל הבירורים האלה עשויים לעכב אותי. יכול להיות שאני אפסיד אותה? זאת אומרת, לפעמים יש את הלחץ הזה שאתה רוצה לסגור מהר. איך אנחנו מאזנים?
יש כמה סוגי לחצים, או כמה אני אגיד סוגי גורמים שמלחיצים בתהליך הזה. לחץ אחד והוא ברור, הוא הלחץ שיש לי מצד התיווך. זה ברור שהתיווך רוצה לקדם, יש מפגש רצונות, רוצה להוציא את העסקה לפועל. אני יודעת להגיד שבבדיקות נכונות, אם אנחנו מנהלים אותן נכון, הן יכולות להסתיים בזמן קצר מאוד. ואם הן לא מסתיימות בזמן קצר מאוד, זה אומר דרשני, זה אומר שאני צריכה, כמו במקרה של החדר שלא היה בתחום הדירה, זה אומר שיש עוד בדיקות לעשות, זה אומר גם לא נעים להגיד שהדירה לא תימחר כל כך מהר, כי את הבדיקה שאני עושה יעשה גם כל קונה סביר וזהיר אחר. לכן אני אומרת, זה בסדר להתקדם מהר, אנחנו זמינים כל הזמן, מבינים את התהליך. מצד שני, שוב, אנחנו לא שמים את כספנו על קרן הצבי, אנחנו תמיד תמיד צריכים לבדוק, מי כמונו יודעת שאנחנו עוברות ומחפשות ובודקות סמלות, אני תמיד נותנת את הדוגמה בין כמה חנויות ושוקלות, ובדירה כאילו היד קלה על ההדק מהר מהר, לא, אנחנו בודקים, הכל בסדר, אנחנו מנהלים קשר עם הצד השני, אם יש שיתוף פעולה עם הצד השני ועם כל הגורמים שמטפלים בזה, אין שום סיבה שזה ייקח יותר משבוע שבועיים, ממש בשבועיים.
שבוע שבועיים לכל הבדיקות שתיארת? וואו.
במקרה הזה כן, אם כולם עובדים מהר, כן.
נשמע לי
ובמקרים מדהים. אחרים, זה יכול לקחת גם חודש, חודשיים. בתקופת הקורונה היה לי לקוח שהיה ברור שיגיע לו מימון, ולא קיבלנו תשובה מהבנק, משום שלא
עבדו.
הסניף
עבד. טוב, גם יכול להיות תקופות חגים, כן? יכול להיות הרבה דברים. בואו נדבר על מה שכולנו אוהבים לדבר, מיסים. אז קודם כל, דיברנו על זה שא' זאת נקודה כאובה, ודבר שני, יש באמת כותרות על זה שהולכת להיות עלייה במיסוי, על דירה שנייה, קודם כל, עד כמה זה קרוב באמת לקרות? זה
שלחתי אתמול הודעה לכל הקולגות שלי כדי לשאול עד כמה זה קרוב, אף אחד לא מוכן להתחייב. מה שאנחנו כן יודעים זה מה שכולנו קוראים בעיתון, ששר האוצר הכריז לפני שבוע שבועיים על עליית המחיר, או יותר נכון עליית המדרגה שנוגעת למיסוי של מס רכישה לרוכשי דירה שנייה.
עלייה משמעותית, לא משמעותית?
העלייה היא כזו, בלי לנקוב באחוזים, המדרגה הראשונה בעצם תעלה ל-8%, מה שאומר שבדירת השקעה של מיליון שקלים, למשל, במקום 50,000, שזה מס הרכישה היום, אני אשלם 80,000.
וואו.
אוקיי?
זה הבדל משמעותי.
זה הבדל מאוד משמעותי. זה הבדל מאוד משמעותי, זה בעצם סוג של חזרה ל-2015, כששר האוצר כחלון קבע את המדרגה הזו, הגיע שר האוצר כץ אחריו, אחרי כמה שנים שינה את המדרגות, הוריד אותן.
כאילו הוריד אותן.
6%, והיום אנחנו צופים חזרה. שוב, זה הכרזה כרגע, זה עוד לא עבר בחקיקה.
קודם כל, מבחינה כלכלית זה משמעותי, כי אם אני מוציאה 50,000 או 80,000, זה לא משהו בטל ב-60.
בוודאי.
וזה רק על דירה ששווה מיליון, אם הדירה היא יותר.
אם הדירה היא 2 מיליון, אבל האחוזים משתנים, אז למשל, במקום
בסדר, זה יוצא פחות או יותר זה,
הפער הוא הולך ומצטמצם, כי הוא לא לינארי,
ברור.
אבל
עדיין זה סכום.
הסכום
זה
סכום,
זה סכום משמעותי. עכשיו, השאלה, דווקא בגלל שפעם היינו שם, ועכשיו אנחנו חוזרים לשם, האם את צופה שזה יעשה איזשהו שינוי בשוק? את רואה כבר אולי שינוי בשוק?
אני קוראת את העיתונים, ואני מדברת עם אנשים, אני לא בטוחה שזה יעשה, איך לומר בעדינות, שינו דרמטי לאורך זמן. כלומר, עכשיו אנחנו מרגישים את זה גם במשרדים, גם בטאבו, יש איזושהי עלייה, כי כולם ממהרים, מי שכבר היה בהליך מסע ומתן, או מי שהתכוון ממילא לקנות, אז באמת מזרז את התהליך וחותם על החוזה. יכול להיות שתהיה איזושהי ירידה, אני יודעת, אחרי שתיכנס החקיקה הזאת לתוקף. אבל לאורך זמן, שוב, אם מסתכלים על הנדלן לאורך זמן, הוא תמיד בסוג של עלייה.
גם רכישה דירה שנייה?
גם רכישה דירה שנייה, כן.
זאת אומרת שמה שהם מקווים לעשות, כנראה לא ממש יצליח.
את יודעת, למי ניתנה הנבואה, אבל נראה לי שלאורך זמן לא. כלומר, לאורך זמן לא הרגשנו, גם אחרי 2015, שהייתה איזושהי, הייתה ירידה, אבל היא לא הייתה ירידה דרמטית. אנשים המשיכו לקנות דירות להשקעה.
אוקיי.
בפירוש.
ואם אנחנו מדברות על דירה להשקעה, הרי כמו שאמרת, החלום הוא תמיד שתהיה לי איזושהי דירה שאני אוכל להוריש לילדים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך אני מוודא שאכן זה יהיה לילדים. נניח שאני, לא יודעת, בעוד שנה חלילה קורה לי משהו, או שאני מתחילה פרק ב' ויש בן זוג, איך אני ככה מגנה על עצמי, על, את יודעת, מוודא שהתכנון שווה למה שקורה בפועל.
אוקיי, אז פה אנחנו מגיעים לתחום, אפרופו דיברנו על זה כמה חשוב השיח הראשוני וההיכרות. לאט לאט מהשיח הזה אנחנו גם לומדים להכיר את הפורש, את הלקוח, אנחנו מבינים שיש מכלול, האדם הוא מכלול, כמו שאמרת, אנחנו חייבים לגעת בנקודות הקצה בחיים שלו. נקודות קצה, לא עלינו, זה לא רק מוות, אבל זה גם נקודה שבה אנחנו, למשל, לא נהיה קשירים יותר. Mm-hmm. לא נוכל יותר לתת הנחיות והוראות לגבי הרכוש שצברנו, וצברנו כבר בשלב הזה.
אוקיי. Okay.
בתיקון שנכנס לחוק הכשרות המשפטית לפני כמה שנים, נכנסה האפשרות לתת ייפוי כוח מתמשך.
אוקיי.
ייפוי כוח מתמשך בעצם נותן את המנדט המלא בפני האדם, כשהוא צעיר ובריא, או גם כשהוא מבוגר ובריא, כל עוד הוא קשיר, לתת כל הוראה וכל הנחיה בתחום הכלכלי, בתחום הרפואי, בתחום האישי, בקשר למה יעשה. ואם אנחנו מדברים על נדלן, אפשר בהנחיות שלו במסמך הזה, לתת כל הנחיה, מה הוא רוצה לעשות עם הדירה. לא במובן של הורשה, זה תכף ניגע.
מה קורה בחיי?
בתקופת חייו, בדיוק. תקופת החיים זה עולם אחד, תקופת המוות, לא עלינו, זה עולם אחר, תרתי משמע. בתקופת החיים, מה אני רוצה לעשות? האם אני רוצה שהדירה תוזכר? האם אני רוצה שלמשל הנכד שלי, שהוא סטודנט, ימשיך לגור בה, ואנחנו נתחשבן על הכסף בצורה אחרת? איפה אני רוצה לגור בעצמי? איפה אני רוצה, אולי אני רוצה להמשיך לגור בביתי ושלא יעבירו אותי לדיור מוגן. Mm-hmm. כלומר, כל הנחיה שקשורה לנדלן, כמובן, כל עוד היא חוקית, אפשר לתת במסמך הזה, ומסמך מאוד, כלומר, שהמחוקק מאוד הקל באפשרויות לתת אותו. כלומר, כל מה שצריך זה עורך דין שהוא שמח לכך, mm-hmm. להיפגש איתו, לפרוס בפניו את הכל, לנסח, לגבש את הרצונות. ולשדר את זה, מה שנקרא, לאפוטרופוס. האפוטרופוס בצד הזה הוא לא צד שמתערב, הוא רק בודק את תקינות המסמך, אבל הוא לא נכנס לעובי הקורה, הוא לא בודק מה רצונו של האיש.
נעשה הפסקה, ואז אני אשאל אותך, מה קורה אחרי? זאת אומרת, okay. איך מפעילים את הכלי הזה?
Okay.
אז נשמע את עידן רפאל חביב, שלמים, ואז נבין יותר.
מעולה.
את מכינה את השבת מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי תמיד אתן לך כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילי לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי, הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, רק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי, אני אומר תודה עלייך. על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, וגם כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים. יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, בכל התפילות שבלב.
השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
אז היינו עם עידן רפאל חביב, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו. דיינה, דיברנו לפני ההפסקה המוזיקלית על, על הנושא הזה של ליפוי כוח מתמשך. אז נניח ששמתי שם את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי, מתי אני מפעילה אותו? איך אני צריכה עורך דין שוב בשביל זה? איך אני עושה
שאלה,
את זה?
שאלה חשובה. בעצם במסגרת...
תרבי אליך את המיקרופון.
במסגרת ההנחיות המקדימות, או בישיבות שלנו עם, עם הלקוח על המסמך, אנחנו קובעים ביחד איך הוא יופעל. Okay. ההמלצה שלנו כברירת מחדל, ושוב, התחום הזה נלמד בהליכה, חלו בו המון שינויים אפילו ב-4-5 שנים שהוא עובד, כי גם... כל הרשויות לא כל כך יודעות עדיין איך לאכול אותו. יש לפעמים קצת חריקות מול הבנקים. מה שאנחנו ממליצים זה שיפוי הכוח יופעל בהחלטת מיופי הכוח, פלוס חוות דעת רפואית תומכת. כלומר, מיופי הכוח הוא איש אמונו של הממנה. כל המוסד הזה של ייפוי כוח מתמשך מבוסס על אמון. כלומר, אין לנו באמת תמיד, במיליון אחוז דרך לאכוף שמיופי הכוח יעשה בדיוק מה שהממנה ביקש. לכן זה חייב להיות מישהו שהוא איש אמונו, זה כמובן יכול להיות קרוב משפחה, שזה מה שקורה בהרבה מקרים, ופלוס חוות דעת רפואית תומכת, שזה איזשהו גורם אובייקטיבי שיציר שאכן האדם כבר לא קשיר, לא בדעת צלולה, לא יכול להתנהל בעצמו. אז המסמך נכנס לתוקף, ובעצם איתו המיופי הכוח פועל מול הרשויות, הוא לא צריך עורך דין בשלב הזה. אלא אם כן, שוב, מתגלעת איזושהי בעיה מול הבנק, או מול צדדים אחרים אולי שיש להם טענות. אבל כדי להפעיל את המסמך עצמו, אין לו צורך בעורך דין.
אוקיי. אז סגרנו את העניין של ייפוי כוח מתמשך, פחות או יותר. אמרת שיש גם צוואה. צוואה זה משהו מן הסתם לאחר המוות, זה די ברור. מה אני עושה אם אני עכשיו... את מתחילה פרק ב', או אני רוצה לתת את הדירה, מתנה לילד, או אני רוצה שהילד יגור, אז איך אני מגנה על זה שבסוף הדירה הזאת לא עוברת עכשיו, לא, הבן זוג החדש שלי למשל לא הופך לידוע בציבור, ואז יש לו חזקה בדירה, או איזושהי זכות בדירה, איך אני מגנה על עצמי בהיבט הזה?
אוקיי, אז השאלה שלך... נגעת בעצם בכמה נושאים חשובים. קודם כל, בכל מה שקשור לפרק ב', אגב, גם בפרק א', אנחנו מכירים הסכמים לחיים משותפים, מאוד מומלץ, בוודאי בפרק ב', מומלץ, ושוב, אני לא עוסקת בדיני משפחה, לעשות הסכם ממון. Okay. זה הסכם שהוא מאוד קל לערוך אותו, מהסיבה הפשוטה שאנחנו עורכים אותו כשאנחנו הכל בסדר ובעיתות שלום, וזה הזמן שבו אנחנו צריכים להגיע לסיכומים שעדיף שיישארו במגירה.
אוקיי.
מאוד קל לעשות אותו, ניתן לאשר אותו בבית משפט בקלות, זה דבר אחד. בהסכם הזה שוב אנחנו צריכים לנסות לצפות תסריטים של מצבי קצה, מה יקרה אם ניפרד, מה יקרה עם הילדים המשותפים או עם הילדים הנפרדים שלנו, שוב זה נושא בפני עצמו.
אוקיי.
דבר נוסף ששאלת עליו זה לגבי העברות בתוך המשפחה, שבזה אנחנו עוסקים המון. זה לאו דווקא קשור לנושא של פרק ב', אלא באמת לפעמים משיקולי מיסוי אנחנו מגיעים למסקנה שהם תכנוני מס לגיטימיים לגמרי, שאפשר נכס משפחתי מסוים להעביר מאב לבן או מבן לאב, שוב, בגבולות הקבועים בחוק.
לא להעביר. אני לא רוצה רגע אחד להעביר. אני, הבן שלי הוא כבר בגיר, אני רוצה לאפשר לו כרגע לגור בדירה. עכשיו הוא יביא את החברה בשלב מסוים, והם יגורו שם, והחברה הופכת לידועה בציבור. ואז, אני לא יודעת, הדירה אולי כבר לא תהיה שלו. אז איך אני מגינה על עצמי מזה?
אז שאלה מצוינת. קודם כל, יש לנו מכשירים, קודם כל אני אומרת לדבר על זה במשפחה, שזה okay. תחום אחר, זה תחום טיפולי, אבל צריך לדבר על זה. אחרי שדיברנו על זה והבנו את המשמעויות המשפטיות, יש לנו דרכים להגן מפני, כמו שאמרת, תפיסת, לא יודעת אם חזקה בעלות, או איזושהי זכות שעלולה להיות לאותה בחורה בדירה. יש לנו הערת עזרה, יש לנו משכון, שיעבוד שאפשר לרשום במסגרת ההסכם. כלומר, כל מיני כלים משפטיים שאנחנו יכולים באמצעותם להגן מפני זכויות של צד שלישי, וזה נכון לדבר על זה. פתרון אחר לגמרי, שבמשפחות מסוימות הגיעו, אמרו, אוקיי, אנחנו נזכיר את הדירה הזו, שהיא דירה משפחתית, נדבר עליה אחר כך בהעברה הבין-דורית, בשלב זה שהבן יגור בדירה אחרת, ואנחנו באמצעות דמי השכירות, נשלם לו שכר דירה. זו גם אפשרות.
הבנתי, את אומרת, יש כל מיני פתרונות לדברים האלה. אוקיי, יש עוד איזשהו כלי שככה לא דיברנו עליו, לא חשבתי עליו?
על הצוואה שהזכרנו אותה קודם, בעצם הצוואה, ולהרבה אנשים יש בלבול, כי כשפונים אליי עם ייפויי כוח מתמשכים למשל, יש איזשהו בלבול עם הצוואה. אז אוקיי, קודם כל שנעשה סדר. צוואה חלה רק עד 120 אחרי יום המוות, כלומר עד יום המוות בהנחה שהאדם קשיר, הוא יכול כל יום לצורך העניין לשנות את דעתו, לעשות צוואה אחרת, היא נתונה לשיקול דעתו המוחלט. זו הצוואה. ייפוי הכוח המתמשך הוא אך ורק לתקופת החיים.
את הייפוי כוח מתמשך אני יכולה לשנות כמו צוואה?
הוא לא נתון לאותם דינים, אבל בוודאי שניתן לשנות אותו. הוא באופן לחלוטין תלוי ברצונו של הממנה. Okay. כלומר, אתמול הפקדתי, התחרטתי, אני יכולה לבטל, לשנות בוודאי, לגמרי.
אוקיי. דבר על נדלן בחול?
כן.
יאללה, בוא נדבר על נדלן בחול. קודם כל, מומלץ לשקול נדלן שהוא רחוק ממני, עדיף נדלן בארץ, דווקא בתור מי שהרבה פעמים רואה את הקשיים, רואה את איפה יכולות ליפול עסקאות.
אוקיי, אז קודם כל במובן המרחק הפיזי, למדנו את זה גם בקורונה, למדנו את זה הרבה לפני. היום העולם נהיה באמת, גם ארצות הברית היא כבר קטן אחד, יש לנו אמצעים דיגיטליים, אנחנו יכולים לראות הכל מרחוק. יש אנשים, שוב, שזה עניין של התנהלות אישית שמעדיפים לנסוע, לטוס, לראות בעיניים את הנכס, וזה בסדר גמור. זה לא חובה.
לא חובה?
לא, בעיניי ממש לא. יש היום חברות ניהול, יש היום אנשים שמלווים יזמים, אני בקשר עם אנשים כאלה שמלווים יזמים ומשקיעים, ולא משקיעי ענק, משקיעים שהם פורשים משירות המדינה, פורשים מצה"ל, לוקחים אותם יד ביד, מקשרים עם חברות ניהול, עם עורך דין מומחה במדינה הספציפית, שכמובן חייב להיות עורך דין שמתמחה בדין המקומי, ועושים את העסקה.
זאת אומרת, את אומרת לי קודם כל, לא חייבים לנסוע לשם. זאת אומרת, אני כל הזמן הייתי, גם היו כתבות על זה, שלפעמים כדאי להבין לא רק מה שמראה לך אותו אדם במקום, כי גם לו יש מן הסתם אינטרס. כדאי לך לבוא ולראות בעיניים שלך אם זו שכונה באמת טובה, אם זו לא שכונה שהיא שכונת פשע או שכונת עוני, לראות את הבניין במו עיניך. זאת אומרת, איך אני יודעת שמה מה זאת השכונה הזאת, איזה צרות יש שם, ליד מה זה. לפעמים כשאתה נמצא שם, זה באמת נותן תחושה יותר טובה.
תראי, גם בארץ, כשאתה קונה דירה להשקעה, אתה לא תמיד, אולי בפעם הראשונה כן, נוסע אחר כך שנים לראותה. אתה מקבל את דמי השכירות בהנחה שהכל בסדר. יש לך איש שיווק, איש תחזוקה, חברת ניהול, whatever, שמנהלים את זה. אני אומרת כך, ברגע שכל הקשר שלי, שוב, עם אנשי מקצוע שם מבוסס על אמון, ואני יודעת איזה נכסים הם מביאים, וכל העולם בסופו של דבר מתנהל ככה, אין לנו בעיה אמיתית עם זה. שוב, זה מצוין לנסוע, אבל זה לא חובה. Okay. יש לנו עורכי דין שם שיודעים להגן על הלקוח, הם נאמנים ללקוח, הם דואגים לכל המנגנונים של ביטחונות, ערבויות, כל מה שצריך כדי להבטיח אותך בעסקה, אם חס וחלילה קורה משהו. בשלב ניהול הנכס, יש לנו חברת ניהול, תחזוקה, כל מי שעומד בקשר מול הסוחרים. אנחנו יודעים לעשות את זה מפה, ושוב, עושים את זה כל הזמן.
את אומרת, זה לא משהו שצריך לחשוש מפניו. טוב, אנחנו נעשה אתנחתא מוזיקלית אחרונה, ממש לפני שאנחנו נחתום. נשמע את אהוד בנאי, בלוז כנעני, ואז נתכנס לסיכומים.
Thank you. מאז שעזבת הרבה השתנה כאן. זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ, ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל התפוצץ. ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה, אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. שעזבת החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר. זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע, אותו שיר כאב הולך וחוזר. ובאופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. שעזבת הרבה השתנה כאן, זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר, ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר. הנר שלך מאיר עדיין בוער, ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב זרקוצים רחנים, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס ענק, שורק בלוז כנעני. שעזבת הרבה השתנה כאן, הנר שלך מאיר עדיין בוער.
אז אנחנו בצער רב צריכים קצת קצת לחתוך את תאות בנה כדי שנוכל להספיק עוד כמה שאלות. דיברנו על נדלן בחול, ודיברת ככה בחצי משפט על עורך דין שבקי שם. חשוב עורך דין שנמצא שם ומכיר את את הדינים ואת מה שקורה שם, יחד עם עורך דין כאן, נכון?
בוודאי. זה לא שזה חשוב, זה ברמת ההכרחי והקריטי.
אוקיי.
ארצות הברית היא מדינה שמתנהלת כל מדינה והדין המהותי והחוקים שלה. אוקיי. חייב להיות עורך דין שמנהל את העסקה, שמכיר את הדין המהותי. אנחנו חייבים גם עורך דין פה שיקשר, ולא רק בגלל היבטי המס, וכל מיני היבטים של משפט בינלאומי שהם
כדאי
חשובים.
כדאי להכיר אותם.
כן. כן.
אני כן רוצה לחבר את השיחה שלנו על נדלן בחול, לשיחה שלנו על צוואות. כשאני מורישה דירה, אני יכולה להוריש במסגרת צוואה בארץ נכסים בחול? איך זה עובד?
אז בנכסים בארצות הברית, שזה מה שאני טיפלתי, יוצא בעצם מצב שבו אנחנו צריכים לקחת, אני אתחיל מהסוף כדי לפשט למאזינים, אנחנו צריכים לקחת את המסמך שהוא כמו צו קיום הצוואה אצלנו, okay. ולקיים אותו, אם האזרח הוא אזרח ישראלי, לקיים אותו אצלנו. עכשיו צריך, לצורך כל התהליך הזה, שוב אני אומרת, לעזר בעורך דין מקומי, שיודע את הדינים, שיודע מה נכון, ואיך נכון לעשות ולמכור, בוודאי שאפשר להוריש, זה לא שאלה בכלל.
אוקיי.
אבל...
מס על ירושה, אצלנו אין. שם יש?
אצלנו היה בעבר לפני שנים, שם יש. לכל אדם שהוא זר, שהוא לא אמריקאי, עד 60 אלף דולר, זה הסכום העדכני שאני יודעת, יש איזשהו סוג של פטור. מעבר לזה יש איזשהו 40%, אבל שוב, לחישוב הספציפי צריך ללכת למישהו, 40% חלים על הכל, על כלל הנכסים, רכבים, כספים, מניות.
צריך אבל כדאי, להיקט. צריך גם לקחת את זה בחשבון, שאם רוצים אחר כך להוריש את זה.
אין שום בעיה אבל להוריש, בוודאי שאין שום בעיה להוריש.
בסדר, צריך לקחת בחשבון, גם שמשלמים על זה מס, כן. מה שאצלנו פחות,
נכון.
פחות כבר לוקחים את זה בחשבון, כי זה כבר לא קיים כמה שנים.
לכן אמרתי, כשאנחנו יושבים עם הלקוח וממפים, מאלף עד תף, את כל, עוד פעם, תקופת החיים של הנכס, או בעצם לא תקופת החיים של הנכס, סליחה, של ההשקעה, אנחנו לוקחים בחשבון גם את זה.
גם את זה. כן, כן. זה נכון. מה שעוד ככה, אני אשמח להבין ממך, הרי בסופו של דבר, כשאנחנו משקיעים בנדלן, זה לאורך שנים, כמו שאמרת, תקופת החיים של ההשקעה. ולאורך חיי ההשקעה, יש שינויים. קורונה זה אחד הדברים שככה טלטל לכל מה שהיה לנו ברור. יש איזשהו שינוי בשוק הנדלן בעקבות הקורונה, דברים שאת רואה, שאת אומרת, זה לא היה, כנראה שזה בעקבות הקורונה, יש דברים כאלה?
יש כמה שינויים מרכזיים שכולנו, כל מי שעוסק בתחום יכול להצביע עליו. שינוי אחד מרכזי, בתור מי שמייצג את מוכרי וקוני נכסים, זה השאיפה של הישראלים לדירות שכוללות מרפסת כמובן, דירות okay. גן, או דירות פנטהאוס, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים את החלל החיצוני הזה צמוד לבית שלנו, שיהיה לנו איפה להיות בתקופת הסגר. שינוי נוסף, או בעצם משהו שנכפה עלינו בעקבות הקורונה, שיש אגב היום דיון משפטי שלם, האם היא כוח עליון או לא כוח עליון, בעצם כל נושא האיחורים במסירה של קבלנים, קבלנים, חברות יזמיות, שמכרו דירות יד ראשונה, ואיך אנחנו מתייחסים לאיחורים האלה. בתי המשפט לאט לאט מתחילים להתמלא גם בתביעות מהסוג הזה. שוב, השאלה האם קורונה היא כן או לא כוח עליון ואיך אנחנו נתייחס אליה במסגרת החוזה, זה שאלות משפטיות. עוד לא הגיעו לבית משפט עליון, אבל לאט לאט נעמוד עליהן.
אגב, עולה לי עכשיו שאלה אחרת. החוזים שאת כעורך הדין כותבת היום, מתייחסים לשאלת הקורונה?
אני לגמרי, לגמרי. אני מכניסה גם קורונה, וגם לא רק סגר מחמת קורונה, אלא סגר כזה. עוד פעם, אנחנו הולכים ומשתכללים עם כל מצב. פעם זה היה רק סגר בתקופת הקורונה, לפני שנה ככה כתבנו. היום זה סגר כזה שבגללו משרדי הממשלה, למשל, היו סגורים, כי יש סגרים שבמהלכם הרשויות המשיכו לעבוד כרגיל, ואין שום סיבה שלא ננהל עסקה או לא נלך לבנק. כלומר, אנחנו הולכים ומשתכללים עם הזמן, חייבים להתייחס לזה בחוזים שלנו.
זאת אומרת, גם היום אם אתם כותבים חוזה, אל תחשבו שהקורונה מאחוריכם, נכון, או שזה, נכון. זאת אומרת, כן להכניס
חייבים,
את זה.
חייבים להכניס את זה, וצריך לקחת בחשבון, כל מה שלא הכנסנו לחוזה, זה הצעה שהיא תמיד נכונה. תהיה עליו אחר כך פרשנות.
יהיה ויכוח.
יהיה עליו ויכוח, בדיוק. ככה לפחות אנחנו יודעים בפני מה אנחנו עומדים.
ועל מה אנחנו נכון. מתעקשים, כדי שלא יהיו לנו אחרי זה צרות. טוב, אנחנו ממש הגענו לסופה של התוכנית.
וואי, זה כיף.
עבר לנו מהר, אז קודם כל נגיד לך תודה רבה.
תודה רבה, אולי.
ואנחנו כמובן, מי שיש לו עוד שאלות, אז אנחנו מזמינים אותו לפנות לדיינה או אליי, נעביר את השאלות, ובשמחה רבה נעזור לחבר ולקשר, ותעשו עסקאות טובות.
ורק תודה רבה.
למקרים...
בשורות טובות.
נכון, רק בשורות טובות. ואנחנו חותמים כאן. עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כמובן בשבוע הבא, יום שלישי, מאחת עד שתיים, ברדיו סול, כמו תמיד. אנחנו מסיימים עם עדן חסון, מדליקה לי הכל. שיהיה לכם המשך יום מצוין. ביי.
תודה רבה.
בכיף, ביי.
את באה לי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקות. לילות הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה התקופה. ימים עושה שיפוצים למקומות שכואב, עוד לא מצאתי תרופה. איך את רחוקה, ואני שנים פחץ בלי מטרה, ואת חוזרת פתאום כמו סופה, ומדליקה לי הכל. איך את רחוקה, ואני מוצא את עצמי, אני אוהב אותך, והזמן כאן עוד. אומרת שבא לך למחוק הכל, לשבת בשמש עולם גדול, לזרוק את עצמך לחול, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל השטויות שפה, הלב והראש רק הולכים מקום. לילות הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה התקופה. ימים עושה שיפוצים למקומות שכואב,